אז אני רק אסכם רגע איפה עמדנו. בפעם הקודמת דיברתי על גישות הרמנויטיות שונות וניסיתי להראות שבעצם יש שלושה סוגי בתי מדרש שכל אחד מהם מתמפה או מתמקם על גישה הרמנויטית אחרת. שלוש הגישות ההרמנויטיות הנאיבית, נגיד נקרא לה, זה נתלית במחבר, מחפשים את כוונת המחבר. השנייה זה גישה שנתלית בטקסט, מה המשמעות של הטקסט, לא כוונת המחבר. סטרוקטורליזם, דיברת על העניין הזה. והגישה השלישית נתלית בקורא, בפרשן. זאת אומרת, בעצם מה זה עושה לי? כשכמובן כל אחת פשוט יותר מיואשת מהשנייה. זאת אומרת, זה פשוט על ציר הייאוש שהן מחולקות, הגישות האלה. כי אלה שאנחנו מדברים על כוונת המחבר, לכאורה זה התפיסה הפשוטה, זה מה שהיינו מצפים, שכשאתה קורא ספר אתה רוצה להבין מה המחבר רצה להעביר לך דרך הספר, או יצירה אומנותית, לא משנה, כל פרשנות יש לכל כל מיני דברים. אבל אלה שדוחים את התפיסה הזו בעצם אומרים, אולי זה היה נחמד, אבל זה בלתי אפשרי. בגלל שאיך אתה יכול לדעת מה המחבר יתכוון, מה שיש לפניך זה רק את הספר. המחבר מת מזמן, הוא נמצא במקום אחר, תרבות אחרת, הנחות יסוד אחרות. קונוטציות אחרות, אז אתה לא יכול בעצם להיכנס לנעליים שלו, ואין לך שום פידבק, אני אמרתי, שום פידבק לדעת שאתה באמת מפרש נכון, כי כל הפידבקים שלך הם מתוך הספר, והשאלה אם את הספר אתה מפרש נכון או לא, אתה לא יכול לבדוק מתוך הספר, כי השאלה אם אתה מפרש אותו נכון או לא. אז בעצם אתה נמצא באיזשהו מעגל, אתה כלוא בתוך המגבלה הזאת שאתה כבול לספר, אין לך שום נגישות אחרת למחבר. זו התפיסה השנייה, שאומרת שבעצם צריך לחפש את המשמעות של הספר ולא את הכוונה של המחבר. התפיסה הזאת גם אמרתי שהיא מאוד בעייתית, כי מה זה אומר המשמעות של הספר? המשמעות של הספר זה מה שהכניס לתוכו המחבר. ספר זה סתם נייר עם דיו עליו. זאת אומרת, לדברים דוממים אין משמעות. משמעות מוכנסת לדברים על ידי אנשים או על ידי יצורים עם תבונה. שהם מנסים לשקע משמעות כזו או אחרת ביצירה, בחיבור, במשהו כזה. משמעות אמורה להיות קשורה לבני אדם. אין משמעות שהיא לא של דבר מצד עצמו. משמעות מצד עצמו. לחפש משמעות דתית נגיד לדברים, זאת אומרת, כי הקדוש ברוך הוא הכניס משהו. משמעות כלשהי בתופעת טבע מסוימת. אז אם מישהו חושב שזה נכון, אז הוא יכול לחפש שם משמעות, כי יש מאחורי זה איזשהו גורם תבוני. שהכניס שם משהו, אבל תופעת טבע מצד עצמה אין לה משמעות. מה זה משמעות? היא פשוט היא. זהו. אז לכן, איך אפשר לדבר על משמעויות של ספרים? אז דיברתי על זה שזה אולי סטרוקטורליזם, יש דברים שנכנסים, איזושהי משמעויות נכנסות לתוך הספר, אבל לאו דווקא מהמחבר, אלא אולי דרך המחבר. ושם הבחנתי בין התפיסה התורנית שמדברת על הכנסת משמעויות לתוך הטקסט, אולי... או התפיסה, לא, התפיסה הרגילה, הסטרוקטורליזם, הכנסת משמעויות לתוך הטקסט מהסביבה. זאת אומרת, התרבות שבתוכה חובר הטקסט הזה בעצם משוקעת בתוכו. וזה עובר דרך המחבר באיזשהו מובן. לכן זה לא חייב להיות הדברים שהיו מודעים למחבר, אבל הוא איזשהו מתווך את הסטרוקטורות שסביבו לתוך הטקסט, ואתה בעצם מחפש את זה. טוב, זה הסבר איך יכול להיות בכלל משמעות לטקסט. האפשרות השלישית, זה אומרת, אין דבר כזה משמעות של טקסט, זה הייאוש הבא, כן? מה זה משמעות של טקסט? זה פשוט שטויות. מה נשאר? אז טוב, אז אם אין את המחבר ולא הטקסט, מה שנשאר זה רק הקורא, או הפרשן. אז הוא אומר, בסדר, מה זה פרשנות? מה שזה עושה לי. אבל כמובן שזה כבר לגמרי סובייקטיבי, כי אתה בעצם לא מחויב לשום דבר, זה לא אמור לעמוד במבחנים כלשהם. אתה לא צריך לבדוק את זה אפילו שזה יהיה קוהרנטי מול הספר, כי אם זה עושה לי את זה, אז זאת הפרשנות. מה זה משנה אם זה סתירתי? זה לא חשוב. זה מה שזה עשה לי. הרי אני לא בודק את זה מול הספר. אם אני מניח שיש משמעות בספר עצמו, אני צריך לבדוק האם מה שאני מציע מתאים. לבדוק במקומות אחרים, לראות אם נוצרת איזושהי תמונה קוהרנטית. אבל אם אתה אומר שאתה לא מחפש כי אין משמעות לספרים ולכוונת המחבר אין דרך להגיע, אז מה שנשאר זה משהו שהוא בעצם מאוד ניהיליסטי, מאוד יחסי כזה, רטיביסטי, כל אחד והמשמעות שלו והפרשנות שלו, וזה בעצם דרידה, אחד ממבשרי הפוסט-מודרניות, כן, הדקונסטרוקציה, דרידה, האיש שבעצם יסד, אפשר לומר, את הדקונסטרוקציה, את הגישה השלישית, והוא בעצם ממבשרי הפוסט-מודרניות, היחסיות, כל אחד קלו בתוך הנרטיב שלו, כן, השיח שלו, הלכות היסוד שלו, קונוטציות שלו, זה בעצם פסגת הייאוש. זה בעצם אומר, שום דבר מחוץ עליך, אין לך גישה אליו, אתה לא יכול לבקר אותו, אתה לא יכול להבין אותו, זה מין איזה, אתה חי בעולם שלך ומסביבך זה הכל סטטיסטים. גם כשאתה פוסט-מודרניסט אמיתי, מבחינתו כשהוא מדבר עם מישהו, הוא יכול לדבר גם עם קיר. זה בכלל לא משנה, זה רק השאלה מה הוא חווה מהדיבור שהוא שומע, ומה הוא חווה מהדיבור שהוא אומר, אבל זה, הוא לא מדבר עם מישהו.
הוא לא מתווכח.
כן, הוא גם לא מדבר עם אף אחד, הוא מדבר עם, עם בן דמותו של ההוא שנמצא שם בחוץ, כפי שהוא משתקף אצלו בהכרה. כן, בעצם זה ה... כמובן, אף אחד לדעתי הוא לא באמת כזה, אבל זה מה שיוצא מהתפיסה הפוסט-מודרנית, הטהורה, כן, אם לוקחים אותה ברצינות עד הסוף. אז זה הייאוש בתארתו. הייאוש נעשה יותר נוח, כמו שנאמר. עכשיו, מה שרציתי לטעון זה ש... חיים נבון כתב במאמר שם בהקדמות ש, שהוא חושב שהתפיסה התורנית היא השלישית, הדקונסטרוקציוניסטית, אלו ואלו דיבה אלוקים חיים, יש כמה אמיתות, כל אחד והאמת שלו, כולם צודקים, ולכן במבט ראשון באמת נראה שיש פה איזושהי דקונסטרוקציה. רציתי לטעון שזה לא נכון, כי אם זה היה כך, אז באמת מה הטעם לכל המסע ומתן התלמודי, למחלוקות, לראיות, לבדיקות, אתה בכל זאת מנסה איפשהו לבסס את התזה ההלכתית שלך, אתה לא אומר ככה נראה לי וזהו. זה לא מספיק, זאת אומרת, אתה צריך, מה המשמעות של תלמיד חכם במובן הזה, מה זה תלמיד חכם? לי זה עושה את זה, ולך זה עושה את זה.
לא, אז מה? המסע ומתן נגמר בקשיה, זהו.
מה?
קשיה, כן. מה זה קשיה? לא קשיה.
או בן אדם, כל יראי ההוראה, כן, שמפחדים אולי הם טעו. ומפחדים להורות הוראה הלכה למעשה. אין דבר כזה לטעות. ברגע שזה מה שאתה חושב, וזאת האמת. לטעות זה תמיד אומר שאיזשהו קנה מידה מחוץ עליך, שאתה בודק את עצמך מולו, או שזה מתאים או שזה לא מתאים, כן? או שטעית או שצדקת. כל ההנחות האלה, אני אומר, זה כמשיחים לפי תומם. אנשים, גם אם בני אדם יכתבו תזות שנראות ממש פוסט-מודרניות בפרקטיקה, כשאתה בודק איך הוא חושב, איך הוא מתייחס, כמשיח לפי תומו, לא כשהוא מסתכל על הסוגיה הזאת של, של ריבוי האמיתות ההלכתיות. אף אחד לא חושב באמת באופן דקונסטרוקציוניסטי, אני, לא נראה לי, אין דבר כזה. אמרתי שזה לא עקבי, שדיברתי על זה, שמה עושים עם הפרשנות למשפט אלו ואלו דיבר כי הם חיים עצמה. וגם הפרשנות של המשפט אלו ואלו דיבר כי הוא חיים, יש שלוש אפשרויות, או מוניזם, או פלורליזם, או נגיד סובלנות, לא משנה, יש גישה שלישית. עכשיו, אם אתה תלך עם הגישה הפלורליסטית, הגישה הפלורליסטית אומרת שכולם צודקים. אז אם כולם צודקים, אז גם ביחס לאלו ואלו דיבר כי הוא חיים עצמו, כל הפרשנויות אמורות להיות צודקות. אבל אחת הפרשנויות הצודקות היא מוניסטית, שאומרת שיש רק פירוש אחד. נכון. אז גם הוא צודק וגם... זה שטויות, זה נכלל לסתירה הדבר הזה. טוב, אלו ידעים חיים זה חריג. טוב, אבל אם זה חריג ושם יש כבר טעות, אז למה להניח שבמקומות אחרים אין טעות? זאת אומרת, זה לא, אין שום היגיון בזה. קיצור, תפיסה שלא עומדת במבחן ההיגיון, לא עומדת במבחן העובדות, ונראה שהיא לא מחזיקה מים. אז מה כן? דיברתי על זה שבפעם הקודמת, דיברתי על זה שיש פה איזשהו סוג של משמעות באמת בטקסט. אנחנו לא מחפשים ממש את כוונת המחבר, לפחות לא במובן המלא, אלא המשמעות היא משמעותו של הטקסט. אבל, זאת אומרת, נגיד, יש איזה כמה השלכות. השלכה אחת, אנחנו לא בודקים כתבי יד, בדרך כלל לא נוגעים לבדוק כתבי יד, או כתבים אחרים של מחבר הספר, או מה השפיע עליו, כל מה שהמחקר בעצם מנסה לבדוק. וזה אינדיקציה זו שאנחנו לא מחפשים את כוונת המחבר, נכון? לא המחבר מעניין אותנו פה, הטקסט אומר, רמב״ם זה לא איש, רמב״ם זה ספר, כידוע. אז בישיבות רמב״ם זה לא איש, זה לא מעניין, רמב״ם זה ספר. אז לכן, באמת לא מחפשים את כוונת המחבר, אז מה אכפת לי כתבים אחרים שלו? מה אכפת לי לבדוק אם כתבי היד האלה מדויקים או לא מדויקים? למה אני צריך לדעת באיזה קונטקסט הוא פעל? למה צריך לדעת מי השפיע עליו, מי היה רבו? מה זה מעניין? זאת אומרת, כל העסק בסך הכל, אני רוצה לדעת, מה כתוב בספר? מה המשמעות של הספר? לא אכפת לי המחבר. כן, במובן הזה, זה שזה מאיר באור מאוד משכנע, נדמה לי, את ה... לא משכנע במובן שזה נכון, אלא משכנע במובן שזה הפירוש הנכון למה שעושים בישיבות. אפשר להסכים לזה או לא להסכים לזה, אבל זה, זאת הגישה שהם בעצם מניחים באופן מובלע. כן? מצד שני, כן יש איזשהו דיון, כמו שאמרתי קודם, צודק ולא צודק, יש מסע ומתן, אתה לא אומר סתם דברים קיבלי. אז זה גם לא דקונסטרוקציה, לכן זה נשאר באמצע, זאת אומרת, זה נשאר כנראה שהמשמעות נמצאת בטקסט, לא במחבר ולא בפרשן, אוקיי?
למה אי אפשר להגיד שהפרשנות הנכונה או הספירה או האפקטיבית זה שילוב של כל השלושה? קצת יותר מפה, קצת פחות מפה, אבל לוקחים את כל השלושה וכל אחד בוחר לו מתוך השלישייה הזאת. מנות
קצת. אתה שואל בפרקטיקה מה אנחנו עושים? אני לא מדבר על הפרקטיקה, אני שואל את השאלה מה ראוי לעשות. זאת אומרת...
אז אולי ראוי באמת לשלב את כל השלושה ביחד.
למה? אבל אם אני באמת מאמין שאני יכול למצוא את הפרשנות, אם לטקסט עצמו יש משמעות, אז למה שאני אכניס את עצמי שם? חוסר יושר פרשנים. זה עושה לי ככה, נו זמן זה עושה לי ככה, אבל אני מחפש מה אומר הטקסט, לא מה זה עושה לי.
לא, אבל אם אני רוצה לדעת מה עושה הטקסט, ואני נניח בסדר, שיש לי כלים פרשניים ואני מנסה לדעת מה עושה הטקסט, מה רע בלקבל עוד נופך מסוים על מתי הוא כתב?
זה לא שאלה של רע, זה שאלה של
לא, מה, זה מה אתה מחפש. לא, זה יכול להוסיף לך, זה מוסיף לך.
מוסיף למה? מה אתה מחפש?
לפרשנות שאתה רוצה לדעת עליה, שאתה סקרן לגביה.
מה זה פרשנות? תגדיר לי.
מה?
לכן אני אומר, אם אתה מדבר על פסיכולוגיה, אז אין לנו ויכוח, כי כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל אני אומר, כשאני שואל, אני מדבר על אידיאולוגיה, לא על פסיכולוגיה. זאת אומרת, מה אתה מחפש? מה זאת פרשנות מבחינתך? לא מה אתה עושה. קודם כל, בוא נשאל מה המטרה. אחרי זה נראה איך מגיעים אליה. מה אתה מחפש? אתה מחפש מה המחבר התכוון? אתה מחפש מה הספר אומר? או שאתה סתם מחפש מה זה עושה לך?
זה שימוש, כמו שהוא אומר. אולי המחבר רצה בתוך הטקסט לעורר אצלך איזה פן מסוים. אז הוא כתב את זה דווקא בצורה הזאת, ומה שהתעורר אצלך בגלל מה שהוא כתב בטקסט, זה מה שהוא רצה שיקרה.
אין בעיה, אז זה כמנת המחבר לגמרי.
לא, למה? זה כי...
הוא רצה.
לא, אבל הרב אפילו בעצמו אמר, כאילו כמה פעמים זה שכשמישהו, לא יודע, אתה כותב משהו, אז אתה אפילו מופתע מזה שפרשו אותך כמו שפרשו. זאת אומרת, אפילו אתה לא חשבת עד הסוף, ויוצא מזה, אני אומר, זה לא שבנת לייצר, אבל הפרשנות היא שילוב, כמו שהוא אומר, שזה גם הצלחת לגלגל את זה על הקומה נוספת, גם מה שזה עורר אצלך, גם האוטונומיה, כמו שהרב הסביר, אז באלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז כל הדברים האלה ביחד יוצרים איזשהו מכלול שהוא האמת. זאת אומרת, זה הפרשנות ביחד.
אני לא רואה את הצידוק הפילוסופי, זה אפשרי כמובן, אני לא רואה את הצידוק הפילוסופי לזה. אם יש דבר כזה משמעות של טקסט, נגיד שיש לפי תפיסתך הפילוסופית.
לא, אבל פה מתחילה.
יש הבדל בין אם אתה רוצה להגיע לפסיקת הלכה. נניח אתה קורא את דברי החוק, ואתה לוקח פסיקה של אחרים, ואתה רוצה להגיע עכשיו במקרה שלך לפסק דין. אז אין לי ספק ש... אגב, אסור ללכת לדברי הכנסת, אסור ללכת ולבדוק מה היו הנימוקים כשעשו את החוק. אתה קורא את החוק כלשונו ומסיק ממנו...
לא, אני חושב שזה...
דברי כנסת לא מהווים תמיכה לפרשנות של החוק.
כי לדעתי זה השתנה, אני חושב. זאת אומרת, כי אני יודע שכן הולכים לדברי הכנסת מדי פעם.
הולכים מפני שרוצים, וזה בדיוק מה שרציתי עכשיו להגיד, הולכים כדי לקבל עוד איזה זווית מסוימת. אבל אתה לא יכול לבוא ולפרש את הטקסט בגלל שכאשר הצביעו על הכנסת, אז הנואם הזה והזה אמר, אני רוצה...
שואלים מה המחוקק רצה, שואלים מה החוק אומר.
נכון, אבל אתה כן יכול להשתמש בזה כסיוע קטן לפרשנות. וככה גם אם אתה מפרש חוזה. אז אתה גם כן מנסה, א', אתה מסתכל רק מה אומר הטקסט, אבל אתה גם מנסה לחשוב מה הייתה כוונת הצדדים כשנסו את החוזה. אתה רוצה לקבל מזה עוד זווית.
לא, לכן אני אומר, זה עוד זווית שבאמת עוזרת למטרה שלך, אז אין בעיה, אבל אני רוצה
כמובן לשמוע מה המטרה. איזה מטרה יש עוד בפרשנות?
זה מה שאני שואל, תגדיר לי מה המטרה שלך. אם המטרה שלך זה להבין מה החוק אומר, אז מה אכפת לי מה שחברי הכנסת אמרו?
בסדר, אז מטרה אחת היא משפטית, להגיע לאיזה מסקנה.
לא, זה המטרה פרקטית, אני שואל, אבל מה זה נקרא מסקנה? אתה רוצה להבין מה החוק אומר, אז מה אכפת לי מה שהמחוקק חשב? אתה מניח שיש איזושהי משמעות לחוק עצמו, אז מה אכפת לי מה שהמחוקק חשב? אם אתה חושב שאפשר להגיע למה כוונת המחוקק, במקרה הזה אני חושב שאפשר, כי הם דיברו המחוקקים, אבל לא משנה, אבל אז תבדוק את זה. מה, אני לא רואה את ההצדקה הפילוסופית לשילוב, זאת אומרת, מה...
אני לא יכול להתמודד עם ההצדקה הפילוסופית, אני יכול להתמודד עם משהו פרקטי שאומר...
לכן אני אומר, בפרקטיקה אין לי ויכוח, כשאנשים עושים את זה אני מסכים.
אני רוצה להגיע למקסימום התובנות, ומקסימום התובנות...
מה זה תובנות? תובנות זה מילה נורא כללית. תובנות לגבי מה? תובנות לגבי מה שהטקסט אומר? תובנות לגבי מה שזה עושה לך? או תובנות לגבי מה שהמחבר אמר?
כל השלושה.
לא, אבל... אבל השלושה האלה לא מצטרפים, זה שלושה דברים שונים. אז מה, אתה רוצה לעשות שלושה דברים? אתה מצרף אותם. אז אני שואל, מה ההצדקה הפילוסופית לצירוף הזה? אתה מבין? אני יכול להגיד, אני רץ, אני לא יודע מה, גם בשביל הספורט וגם בשביל ההנאה. זה דבר שאפשר לעשות, כמובן. גם בשביל להיות בריא וגם בשביל ליהנות. מי שנהנה מזה, יש כאלה. אני לא יודע. אבל בסדר, אבל פה אני לא רואה את ההצדקה לצירוף. זאת אומרת, אם אתה חושב שיש משמעות לטקסט עצמו, אז תסתכל בטקסט עצמו. למה צריך לצרף את מה זה עושה לי ולמה אחת
שלך? מה זה פרשנות לטקסט עצמו?
לא, אני שואל, אם אתה חושב שיש משמעות לטקסט עצמו,
בטח ש... לא, זאת אומרת... מה זה משמעות לטקסט? איזה משמעות יש לטקסט עצמו?
זה מה שאני שואל, אני לא יודע, אם אתה חושב...
בכלל, בלי קשר לשאלה שלו.
אני קורא את הטקסט עצמו, ואני בן אדם, ויש לי מגבלות, ואני אומר, אני לא כל כך מבין בדיוק מה הטקסט הזה אומר, אבל הופ, אני יכול לקבל איזה שהם רמזים ממה שהרקע שבו כתבו את הטקסט הזה, ואני גם יכול לעשות מעצמי, חינוך שיש לי או ממה שיש לי ולצרף את זה להבנת הטקסט.
פה אתה כבר אומר משהו אחר. אתה בעצם אומר, אתה מחפש את המשמעות של הטקסט עצמו. רק אתה טוען שיש אמצעי עזר נוספים, נגיד, לפי מה שזה עושה לי, זה מאיר לי מה אומר הטקסט. אין לי בעיה עם זה, אבל זאת התפיסה השנייה לגמרי, זה לא שילוב. כי אתה בעצם מחפש מה אומר הטקסט. זה שיש לך כלים נוספים, אין בעיה, לא נכנס לי לשאלה באיזה כלים משתמשים. אפשר להתווכח או להשתמש בהרבה כלים, אבל כשאתה מחפש, אתה מחפש משמעות הטקסט. בסדר, אין בעיה.
זה לא טעם הנקרא.
זה הגישה השנייה, זה לא שילוב. זה לא חשוב שאתה משתמש במה זה מעורר אצלך, כי מבחינתך זה אינדיקציה לזה שזה מה שהטקסט אומר. בסדר, יש לך תפיסה פילוסופית כזאת, זה בסדר. אבל זה לא שילוב. זה שילוב ברמת הכלים, אבל לא ברמה של מה זאת פרשנות.
טעם הנקרא זה לא אותו דבר. זאת אומרת, יש טקסט ויש מה הוא רצה להגיד. עכשיו, כשאתה רוצה לפרש את זה, אז זה בהכרח כל השלושה האלה, זאת אומרת, אתה מנסה...
לא,
בהכרח,
תם הדקרה זה דוגמה מצוינת, אנחנו לא דורשים תם הדקרה.
ומי שכן דורש?
רבי שמעון,
אנחנו
לא מסכים להלכה כמו רבי שמעון. ומי שכן דורש, אז הוא באמת מחפש את כוונת המחבר, ולא את כוונת משמעות הטקסט. זה בדיוק הוויכוח שם. פרשנות תכליתית.
כשיש מחלוקת במשמעות הטקסט, ואתה רוצה אפשר להחליט.
לא מחלוקת, לא יודע, צריך להחליט. נעשה הצבעה, אני לא יודע מה.
לא תלך לעוד כלים.
לא, כלים עוד פעם, רק אם הכלים האלה הם כלים שמסייעים לתפיסתך בהבנת משמעות הטקסט. אין בעיה. אם יש כלים כאלה, לך אליהם. אבל כשאתה מצרף מטרות, לא כלים, אלא, טוב, אם אין משמעות לטקסט, אז נמצא את המשמעות אצלי. לא, תחליט מה זה משמעות. אם יש משמעות לטקסט, אז תחפש אותה. אני לא רואה את ההצדקה לצירוף מטרות. ברור שאני, ההתרשמות שלי, מבחינתי אינדיקציה למה אומר הטקסט, כי הרי בסוף תמיד אני הפרשן. הפרשנות לא מנותקת ממני, להגיד את זה זה תלוש. ברור שהפרשנות... אבל עדיין, אני רואה בזה כלי להבין מה הטקסט אומר, המטרה של הטקסט. אני רק רואה, יש לי אמון בזה שאם זה מעורר בי משהו, כנראה שזאת המשמעות שיוצאת מהטקסט. אוקיי? ולכן באמת, אם זה מעורר אצל מישהו משהו אחר, אז יש לי ויכוח איתו. להבדיל מהדקונסטרוקציוניסטים, שאם זה מעורר אצלך משהו אחד ועושה משהו אחר, אין שום בעיה, אנחנו יכולים ללכת ידיים ולצעוד אל השקיעה בנחת. אין לנו שום ויכוח. זה בדיוק האינדיקציה להבדל. אז לכן אני אומר שאנחנו מתנקזים איכשהו לאיזושהי תפיסה אמצעית. התפיסה שהמשמעות היא בטקסט עצמו, אבל עדיין השאלה היא מהי הצדקה, כי הצדקה הרגילה לתפיסה השנייה זה הסטרוקטורליזם, שזה מה שהסביבה משקעת בתוך הטקסט. אבל כאן, אנחנו לא, להפך, בישיבות לא מחפשים מה הסביבה וההקשרים, כן, הקונטקסט, מה הוא עשה, לא מתעסקים בקונטקסט בכלל. אז במובן סותר את המסקנה שלי שמדובר פה בתפיסה השנייה. מה שאני אומר, לא, מחפשים, יש משמעות לטקסט, ומי ששיקע את המשמעות הזאת, וזה התחלתי שם להגיד, אמרתי שאני קצת עברתי שינויים בעניין הזה, ושכתבתי את המאמר, אמרתי, כן, מי ששיקע את המשמעות הזאת, זה הקדוש ברוך הוא. ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הסטרוקטורות שעוברות דרך המחבר אל הטקסט, זה לא מהסביבה, כי אחרת היינו צריכים לבדוק את ההקשר. בישיבות לא בודקים את ההקשר, אלא זה מהקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם יש משמעות לטקסט, כי הטקסט הוא לא גולם, אלא יש ישות תבונית שהכניסה לתוכה המשמעות, אבל זה לא המחבר. זה הקדוש ברוך הוא. המחבר כמובן כן חיבר, אנחנו לא מתעדמים מזה, אבל דרך המחבר נכנסו הסטרוקטורות שהקדוש ברוך הוא רצה שיכנסו באיזשהו מובן. אמרתי שם אפילו יותר מזה, ככה ניסיתי איזשהו לעשות איזו רציונליזציה, כי זה נשמע נורא מיסטי. זה לא נשמע, זה באמת. אבל אמרתי שנגיד הרציונליזציה יחסית, זאת אומרת, לשיטתם של לומדי הישיבה. כן, כשאתה מניח, אתה מוצא סתירה ברמב"ם. אתה מוצא, בונה איזשהו בניין ומיישב את הסתירה. בינינו, הרמב"ם היה בן אדם. יכול להיות שהייתה סתירה, והוא פספס, הוא לא שם לב, יש סתירה בדבריו, הוא כתב כל כך הרבה, ספר כל כך מקיף, זה פלא אם לא תהיה שם סתירה.
הוא בכוונה עשה סתירה, כשיהיה מה ללמוד אחרי
זה בשיבות. כן, בדיוק, למרות שהוא כתב בהתחלה שהוא לא רוצה שנעשה את זה. אז...
הוא תיקן את הסתירות שלו, אבל עושים גם מזה פרשנים.
כן. אז עכשיו השאלה, אז מה הצדקה להנחה הזאת, שכל דבר ברמב"ם צריך ליישב. אנחנו מוכנים לפעמים לעשות את זה מבנה נורא מורכב כדי ליישב. עכשיו, הסיכוי שזה באמת מה שהרמב"ם מתכוון הוא די אפסי. אני חושב שהטענה היא שהסמכות או מה שאנחנו מחפשים זה לא כוונת הרמב"ם. הרמב"ם ודאי טעה. ואם הקדוש ברוך הוא יצר טקסט כזה, אז הטקסט עצמו כנראה אמור להיות קוהרנטי. ולכן אני מיישב אותו. אני מיישב אותו לא כדי להבין מה היה במוחו של הרמב"ם. אלא הקדוש ברוך הוא כן אמור להיות חף מסתירות, זאת אומרת, ואם הוא החליט שהרמב"ם או השולחן ערוך הם ספרים קנוניים, זאת אומרת שהם הספרים שלאורם אנחנו אמורים להתנהל, אז כנראה שהסתירות צריכות להתיישב איכשהו.
פה המשפט האחרון של פרעה. שבאנו משפט שנבין, הוכיחו אותו באמצעים שכלים מתמטיים שלא היו קיימים בהם
של פרעה. בסדר, זה לא...
אבל יכול להיות שכן היה.
הוא אמר שיש לו הוכחה מאוד פשוטה.
נכון.
וברור שלא הייתה לו הוכחה.
אבל ברור שהוא צדק, נכון?
הוא צדק.
המשפט נכון.
המשפט נכון.
א', ההוכחה שלו יכול להיות שהייתה הוכחה לא נכונה.
לא נכונה, זה בוודאות.
למה? לא בטוח בזה. לא בטוח. לא בטוח. הוא עלה על רעיון מבריק ולא...
ש-300 שנה לא רוצה.
כן, נכון. רעיונות, מה זה?
הנקודה שהוא... זאת אומרת, שהוכיחו שהוא צדק, והאמצעים שבטוח שהוא לא הוכיח...
לא, הוא מכיר אותה, זה מתמטיקה
שחולה הרבה אחרה. ברור שהוא לא הוכיח את זה ככה, נכון? אז אני יכול...
הוא לא הוכיח ככה, אבל יכול להיות שהוא הוכיח אחרת.
אני יכול, אבל אני יכול לבנות מבנה שיצדיק את ה... יסביר את הסתירה ברמב״ם. עוד שהרמב״ם לא ראה איזה סתירה, אבל לא ככה חשב על המבנה
שלו. לא, ברור שזה יכול להיות, אבל אם באמת הפסק של הרמב״ם יצא משיקול דעת שגוי, אז מי אמר שבכלל צריך לחפש מבנה? אז פרמה, אם אתה מצאת הוכחה, אז באמת התברר שהמשפט נכון, מצאת הוכחה, לא הסבר. הרמב"ם רוצה הוכחות, אני רוצה הסברים. אם היה לי הוכחה לזה שגם ההלכה הזאת נכונה, וגם ההלכה הזאת נכונה, למרות שהם סותרים, אז הסתירה הלוגית מאלצת אותי למצוא יישוב. כי יש לי הוכחה שזה נכון, ויש לי הוכחה שזה נכון.
אני חושב מה ששמואל אומר משהו זה נכון. אני חושב שאם היו מורים לפרמה, באמת לא הייתה לו הוכחה, באמת הייתה לו טעות. אבל עכשיו...
סתם היה מקרה ממוזל. אז זה היה מקרה ממוזל, אבל באמת אז לא, אז פרמה לא צדק, ומה שהוכיחו זה משפט חדש ברמה המהותית. הוא לא צדק, הוא טעה בגלל שההוכחה לא נכונה, אבל הוא במקרה, גם ילד קטן יכול לדקלם במקרה משפט מתמטי, והוא יהיה מבריק ונכון.
לא, אבל
באינטואיציה
שלו, באינטואיציה שלו, תפס משהו נכון.
כן, אבל... אתה יודע, אינטואיציה מתמטיקה זה מסוכן, זאת אומרת, אבל זה, יכול להיות שבאינטואיציה זה עובד הרבה פעמים, אבל יש מקרה אחד שבו זה לא עובד, וזה מספיק בשביל שזה לא יהיה משפט במתמטיקה. אז בסדר, אני לא אומר כמו שאלה פילוסופית איך להגדיר את זה, אבל זה לא אותו דבר כמו אצל הרמב״ם. ברמב״ם ההנחה היא שחייב להיות מבנה כזה. עכשיו, אין לך הוכחה שהוא צדק, הרי הוא היה בן אדם. אולי הוא התבלבל. אולי, אין ספק שהוא לפעמים התבלבל, הוא בן אדם, לא?
אבל לדעתי שם ההנחה היא טיפה לאחרת. ההנחה היא ש... כי אחרת אין טעם לבנות שום קונסטרוקציה. זאת אומרת, כל דבר אתה יכול להגיד שמה יכול להיות שהוא טעה וחבל לתרוח.
אני לא חושב, זה לקחת את זה רחוק מדי. אני אומר, תראה, אם המבנה הוא מבנה בגבול הסביר, אתה מצאת איזשהו יישוב, נגיד, אם אני מחפש את כוונת הרמב"ם, לא את משמעות הספר. אם המבנה הוא מבנה סביר, שיכול להיות שהרמב"ם חשב, אבל אין לי בעיה, אני לא... עקרון החסד אומר שאם אני יכול ליישב סתירה, אני מיישב אותה.
אז מנסים בכל הכוח, כי לפעמים, אתה יודע, מייחסים לו...
אין סיכוי שהרמב"ם חשב על זה, שזה מה שהוא התכוון.
אולי כן.
לא, לא כי הוא לא היה מספיק חכם. מה הסיכוי שהוא התכוון להם בדיוק לזה? זה לא...
לנתח טענה ש... לא יודע מה, שהרב כותב באיזה ספר, ולי נראה שזה לא... שזה סותר משהו. אז תשמע, אתה צריך ממש, אני הייתי מתאמץ עוד פעם בשביל להבין מה שהוא כתב. בניגוד לאם הייתי קורא איזה מישהו שהוא ככה סתם איזה...
אני אומר, זה צריך לקרוא את זה בכל הסבירות.
אז אצל הרמב״ם הסבירות זה קונסטרוקציות גבוהות.
אני לא חושב. הרמב״ם לא עשה קונסטרוקציות מתוחכמות כמו שאנחנו עושים. אין לזה שום רמז בשום מקום. הרמב״ם לא היה אנליטיקן כזה כמו שאנחנו מכירים היום. הוא היה איש נורא חכם. אבל הוא לא עבד במתודות האנליטיות האלה. אולי הייתה לו אינטואיציה כזו אחרת. יכול, אני לא יודע. לא, אולי. כנראה הייתה לו איזושהי אינטואיציה. אבל, יכול להיות גם שהוא טעה. יש סתירות. אדם נקלעים לסתירות. מאיפה הביטחון הגדול הזה? אתה מוכן לעמוד אחרי מבנה כל כך מורכב?
יש שיכתבו שהוא לא מסכימים איתו. יש מקומות שיכתבו שלא מסכימים עם הרמב״ם.
לא, מסכימים איתו אין בעיה, אבל לא סתירה. סתירה זה לא חוקי בעליל. בטח, הרשב"א יכול לחלוק על הרמב״ם.
כן, לא, כי הוא מוצא סתירה, הוא אומר, תשמע, הנה, אתה אומר ככה כאן וככה שם, וזה...
הבעיה היא שהוא חולק על עצמו, זה היה שם הבעיה.
טוב, אם הוא סותר את הגמרא מפורש, אז לא שיש לו גרסה אחרת, או שהוא טמבל, נכון? אם הוא לא טמבל...
לא, מה פתאום, זה בדיוק הנקודה. או שהייתה לו גרסה אחרת,
או... אבל אם אין לו גרסה אחרת?
מי אמר שאין לו? אתה לא יודע מה הייתה הגרסה של הרמב״ם. אז מה אתה בונה? מבנה מפואר מורכב ביותר, שאין שום סיכוי שזה מה שעמד מאחורי הרמב״ם. אין סיכוי. אלא מה? הייתה גרסה אחרת כנראה, ואתה לא יודע מה הגרסה, כי אין לנו את המראה לפי גרסת הרמב״ם.
למה אין סיכוי? אם יש סיכוי שפרמה לשמה את הרוחה נכונה,
כי זו הוכחה פשוטה.
ההסתברות שם הרבה יותר נמוכה.
לא, שם מדובר בהוכחה. בסדר, אבל פה אני לא מדבר על הוכחה, הרמב״ם אין הוכחות,
להסתברות שם דווקא הוכחה פשוטה, 300 שנה מטעם המתמטיקאים בעולם לא הצליחו לעלות עליה,
לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל מה זה משנה? בסופו של דבר כשהוכחתי את המשפט הוא נכון לא כי פרמה ידע, אלא הוא נכון כי הוא נכון.
נכון, אתה מדבר לגבי הסתירה ברמב״ם.
אבל הסתירה ברמב״ם זה בדיוק, אתה בונה מבנה נורא מורכב וספקולטיבי, אתה לא היית מקבל אותו אם לא היית יודע שיש סתירה ברמב״ם בין שתי ההלכות האלה, זה הראיה שלך לזה שהמבנה נכון. זאת אומרת, בלי זה לא היית מקבל מבנה כל כך ספקולטיבי, למה להניח דבר כזה?
אחרי שבנית אותו, ואם הוא משכנע אותך.
הוא לא משכנע, זה בדיוק הנקודה, הוא ספקולטיבי. אבל אני אומר, אין לי יישוב אחר, יש פה סתירה ברמב״ם. אז הנה הראיה שהמבנה הזה נכון, למרות שהוא ספקולטיבי. אבל לא, מה פתאום? אז הרמב״ם מתבלבל.
אבל הוא כתב, יש כתב יד שלו שהוא הגיע אותו, אז כתב יד, ואם פה בואים על זה סתירה, מה שהרב שילד משתמש בו, זה כתב יד שהרמב״ם חתב, זה מתוך הספר שלו.
לא, ברור, אין בעיה, נו, אז מה הבעיה?
קשה לנו שיש סתירה.
זאת אומרת, יש סתירה, הוא טעה.
הוא בדק את זה.
אז מה אם הוא בדק?
לא בדק טוב.
מה, אנשים לא יכולים להיקלע לסתירות? אנשים חכמים מאוד, יכולים להגיע לסתירות, אנחנו בני אדם, מה זאת אומרת? טוב, אני אומר, אני מגן על משהו שאני לא כך מאמין בו, אז חבל לי להתפתח פה יותר מדי.
אז אנחנו תראה איזה קונסטרוקציות בנינו.
זהו, בדיוק. אז הייתי קצת יותר ככה...
אגב, למה אנחנו נסתור מהתפיסה הזאת שקדוש ברוך שיקר את זה?
כי אני לא יכול, אני חושב שהתורה היא יצירה אנושית, אני לא רואה שום סיבה להניח שהקדוש ברוך הוא משגיח על מה שקורה בספרי הלכה שנכתבים או בספרי לימוד ש... זה תוצר של בני אדם, ואני חושב שהאלטרנטיבה, אבל האלטרנטיבה היא הולכת באותו כיוון. האלטרנטיבה היא שבסדר גמור, אבל זה מה שהתקבל ולכן זה מה שמחייב, זה החוק. יש משמעות לטקסט עצמו.
זה לא מה שהקדוש ברוך הוא.
לא, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך אחרי מה שמתגבש
אצלנו. יש את התורה כמו שהוא רוצה שנעשה, ויש מה שהוא רוצה שאנחנו נקבע בעצמנו.
בדיוק, כמו שדיברתי לגבי האוטונומיה.
אבל אנחנו מנסים אסימפטוטית לקלוע לתורה שלו.
כל אחד מנסה לקלוע, ודאי, המטרה בסופו של דבר זה לקלוע לזה. אבל עכשיו, אחרי שהרמב״ם ניסה לקלוע למה שהקדוש ברוך הוא מתכוון, הוא כתב את ספר היד החזקה. זה מה שהוא חושב
שהקדוש ברוך רוצה, שאם בסוף לא קלעת, ויש, כאילו, אני אומר לך שתי אלטרנטיבות, או שזה הבת קול, כן? שמגיע הסיפור מפורסם, שזה האמת, כאילו, יש משהו שהוא לא קלעת, אבל זה, חכמים כתבו, אז האלטרנטיבה שצריך לנהוג לפי מה שחכמים עושים.
אני מבין, אבל אני אומר, זה היה יוזר, מקדם אותנו,
למרות
שזה לא מוכח.
אני אומר, לא, אם זה היה נכון, אז כמובן, זה היה לי יותר נוח במובן התיאורטי. אני רק לא השתכנעתי שזה נכון, אני לא חושב. זה חלק מהתת תפיסה שעליה דיברנו, שאני לא חושב שהקדוש ברוך הוא מעורב פה במה שקורה בעולם, וגם לא במה כותבים בספרי הלכה, דברים שהם בבחירתם.
הוא התנתק, הוא נתן הוראה שככל אשר יורוך, ככה אתה תלך.
הוא חושב בת קול, הוא אומר בדיוק שה...
לא, אפשר
להתעקש, אפשר להתעקש
ולהגיד, אתם צריכים לעשות מה שאתם חושבים.
אבל יכול להיות שהוא כן שם את היד שבסך הכל לא תתברבר.
אבל אני...
בלי זה...
אני מסכים, אני אומר, אבל...
שוטל בתוככם את מה שאתם אומרים.
ואני אסתדר את זה בדרך. כשהם אומרים, אני אסתדר את זה שאתם תגיעו למקום. אתה מבין מה אני יודע. סך הכל הקדוש ברוך הוא בסוף כן מכוון את העניינים.
כאשר זמר ולא כאשר עשה. זאת אומרת, כי ברגע שזה כאשר עשה, סימן שהיה מגיע לו למות, כי אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו למות.
אני יודע מה כל דבר.
אני לא מסכים.
לפי הרמב"ן הזה, אז יכול להיות שגם...
ברור. אני שואל הרבה אנשים, גם לא רק הרמב"ן, הרבה אנשים היום יגידו אחרי זה תפיסה ההיא שאני כתבתי במאמר. אני היום לא שם, אני עכשיו. כל אחד בתפיסתו, אני לא... אני היום לא שם, אבל אני עדיין חושב שזה נכון. המגמה הבסיסית היא מגמה שהיא מוכוונת טקסט, ולא מוכוונת מחבר. וזה נכון, ואני חושב שעם זה אני גם נשאר. רק מה הצדקה הפילוסופית לזה? האם זה הקדוש ברוך הוא שהשחיל שם את העניין? או שהדברים שהתקבלו, אגב, כשרואים, יש איגרת מאוד מפורסמת של החזון איש, על הכתבים שנחפשים מן הגניזות. לא ללכת לכתבי יד, וזה לא מעניין, מה זה כתב יד מינכן ולא מינכן, זה לא... אנחנו, יש לנו את הגמרא שקיבלנו מרבותינו וזהו. אז כשמסתכלים שם, נדמה לי, אני צריך להסתכל שוב פעם בנוסח, אבל נדמה לי שהוא באמת תולה את זה על זה שכולנו מסרנו את נפשנו על הגמרא, על הראשונים, רבותינו וכו'. הוא לא מדבר על השגחה של הקדוש ברוך הוא. לא זאת ההצדקה שלו. ההצדקה שלו היא שזה מה שהתקבל בציבור, וזה החוק. כמו שמה שהזכרת קודם, שבחוק, שהכלל המשפטי, או בפרשנות המשפטית, אומר שלא הולכים לדברי הכנסת. למה לא? החוק נכתב על ידי חברי הכנסת, תסתכל מה הם התכוונו, וזאת המשמעות של החוק. אומר, לא, יש איזשהו היגיון משפטי בלהיצמד לחוק כפי שהוא כתוב, כי באמת החוק יונק את סמכותו לא מחברי הכנסת. החוק יונק את סמכותו מזה שהוא חוקק באופן שמקובל בחברה שכך מחוקקים חוקים. באופן מאוד דומה אני טוען שזה גם סמכותו של הרמב״ם, הספר הרמב״ם, לא האיש. זאת אומרת, לא, הסמכות של הרמב״ם, של ספר, היד החזקה, לא באה מהרמב״ם. הרמב״ם יכול היה לטעות. אבל ביד החזקה לא אמורות להיות טעויות, זה החוק. ואם יש, אנחנו ניישב אותם. לא בגלל שהרמב״ם מתכוון לזה, הוא לא התכוון לזה.
רב, יושבים שני תלמידי חכמים בגן עדן ולומדים רמב״ם. ובא יהודי פשוט ויושב איתו.
מה פרנק מבין ברמב״ם? מכיר את הבדיחה.
ומה הוא ענה עליי?
זה הרמב״ם עצמו.
אני הרמב״ם.
הוא אומר, שני אברכים ביטאים מתפלפלים ברמב״ם. ובא איזה יהודי ספרדי כזה, אומר להם, לי נראה שהפירוש הוא אחר כזה. מה פרנק מבין ברמב״ם? זה היה הרמב״ם עצמו. זה כמו בדיחה אחרת ששמעתי פעם, איזה... ידיעה עליזה אמריקאית, ציפור. אז היא אמרה שנכנס פעם איזה יהודי לכנסייה, הוא חבר של הקומר, אבל הוא נכנס לכנסייה באיזה יום ראשון אחד, הקומר רואה את היהודי שם. אני מאוד מבקש מכל מי שלא נוצר, כל מי שיהודי שיעזוב. הוא לא... הטקס הזה הוא מיועד לנוצרים. יהודי יושב שם, נשאר שם, אני מאוד מבקש, פעם שנייה, כל מי ש... טוב, אחרי הפעם השלישית, היהודי אומר, היהודי קם, לוקח את הפסל של ישו, לא רוצים אותנו פה. טוב, בכל אופן, אז הטענה, אני רק אסכם את איפה אנחנו עומדים, הטענה בעצם היא הבאה, יש שלושה סוגי בתי מדרש שאנחנו מכירים, זה פחות או יותר הלימוד הישיבתי, זה מה שאמרתי, לא? יש שלושה בתי מדרש, גם זה נדמה שהזכרתי, יש את הבית מדרש האקדמי, לא, בית מדרש האקדמי, הבית מדרש הישיבתי, עם סלובודקה גם פונוביץ' עם ההבדלים שביניהם, והבית מדרש החדש, כן, הפלורליסטי, כן, מה שהבתי מדרש נפתחים עכשיו בשנים האחרונות. שלושת בתי המדרש האלה הם מתלבשים על שלושת התפיסות ההרמנויטיות. כל אחד, ההבדל ביניהם הוא פשוט מה התפיסה ההרמנויטית שלהם. זה ההבדל. בית המדרש האקדמי, התפיסה הנאיבית.
מה
התכוון המחבר? לכן, בוא נראה את הקונטקסט, נראה מה היו ההשפעות, נראה, אני רוצה לחזור חזרה ולנסות להבין מה עמד בבסיס הדבר הכתוב, איך הוא נכתב, מה חשב זה שכתב אותו. בית המדרש הישיבתי, זה מה שדיברנו קודם, זה הטקסט עצמו. באמת המדרש החדש זה הדקונסטרוקציה, זה מה זה עושה לי. נכון? באופן מאוד ברור, זאת אומרת, התורה היא מקור השראה ולא מקור סמכות. זה בעצם אולי הטענה המכוננת של בתי המדרש האלה. כי אנחנו לא מחפשים מה התורה אומרת, אנחנו מחפשים מה התורה עושה לי. אוקיי? ובסדר, זה מה שמחפשים. וזה בדיוק שלושת התפיסות ההרמנויטיות האלה. אני אביא דוגמה שאני חושב שהיא דוגמה מאוד מעניינת, כשפתאום חשב, אני אולי אפילו פעם למדנו את העניין הזה, אני לא זוכר, זה גמרא במסכת מנחות שעוסקת בתלמוד תורה. ויש לי פירוש לגמרא הזאת שאני נהנה ממנו עד הגג, באמת פירוש מושלם, כל מילה נופלת במקום, ואין לי ספק שזה פירוש לא נכון. לא, באמת, אין לי ספק שזה לא מה שהתכוונו שכתבו את הסוגיה. ואני אראה לכם, כל מילה נופלת למקום. זו דוגמה נהדרת לזה...
אחרי זה להסביר לנו למה אתה חושב שזה לא נכון.
יהיה לי קשה להסביר, אבל זה לא... לא, עוד מעט נראה. אני נלמד את הגמרא עכשיו. ואני חושב שזו דוגמה מצוינת לזה שיש איזשהו מקום שהטקסט תופס לעצמו, לא כוונת המחבר. הטקסט עצמו זה הפירוש שלו. זה לא מה שהמחבר התכוון. אבל זה כל כך ברור שזה מה שהטקסט מתכוון, עד כדי כך שאני שוקל לחזור חזרה לגישה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה כל כך מושלם, זה לא יכול היה לצאת לבד. טוב, בואו תסתכלו, זה גמרא בדף צדיק ט עמוד ב.
דווקא זה מסתדר גם עם גמרא אחרת, הרב הביא את זה.
מה?
זה מסתדר עם גמרא בברכות.
מנחות מול ברכות, כן.
מסתדר מאוד גם שם.
פעם לזה, אני, כן, אבל... בהקשר הזה של ההרמנויטיקה זה לדעתי זה ממש צדיק תת. צדיק תת המובט, יש את המשנה שם, אחרי המשנה, למטה בגמרא. כן, אז אני גם על זה אדלה קצת כי זה לא משנה. אמר רבי עמי, השורה הצרה האחרונה. רואים?
כן, כן.
אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אז הוא בעצם אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, נשמע מאוד תובעני. כן, שאתה צריך ללמוד כל הזמן. לא ימוש, לכוונה, פרק בבוקר, פרק בערב. זאת אומרת, משהו בבוקר, משהו בערב, זה בסדר. דרישה, בסך הכל די מועית. עכשיו, בא רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. שזה מופיע אגב לא מעט בש"ס, רבי יוחנן זה המורה ורבי שמעון בר יוחאי זה תנא, אבל איכשהו רבי יוחנן מוסר הרבה דברים בשם רבי שמעון בר יוחאי, זה ככה יוצא, לא יודע בדיוק למה זה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לו ימוש. מה הוא בא לעשות?
לקצץ מהפרק.
יורוקן לגמרי את מצוות תלמוד תורה מתוכן. זאת אומרת, אם רב עמי עוד השאיר איזשהו תוכן מינורי בתוך מצוות תלמוד תורה, הוא רוקן את זה לגמרי מתוכן. כי הוא יודע, תראה, קריאת שמע בבוקר ובערב אתה במקום אחר קורא, יש מצוות קריאת שמע, זה מספיק, לא צריך אפילו את הפרק. זאת אומרת, שום דבר. אתה במקום אחר עושה את זה. אין מצוות תלמוד תורה בטלה מן העולם. אין דבר כזה. זה התרוקן לגמרי מתוכן.
אומר
שהתפילה
מקיימת גם...
כן,
זה ימוש.
במה פרקטית, זה התרוקן מתוכן. אתה לא יכול לעשות את זה. יש מצוות קריאת שמע. הוא בעצם גם רואים מה הוא בא להוסיף מול מה שאומר רב עמי.
כן, קיים לו ימוש.
בדיוק. לא, יותר מזה, גם מה הוא בא להוסיף מול רב עמי. רב עמי רוצה פרק בבוקר, פרק בערב. הוא מתעקש לרוקן אפילו את התוכן הקטן הזה שהרב עמי עוד משאיר. זאת אומרת, אין, כלום, לא נשאר כלום מצוות תלמוד תורה.
הוא אומר אפילו.
כן. נכון? זאת אומרת, בעצם מרוקן את זה לגמרי מתוכן. למה באמת, שמעון בר יוחאי, משווה את זה לגמרא בברכות, כן? אפילו לעבוד, הוא לא מסכים שיצאו לעבוד, להתפרנס, רק ללמוד תורה כל הזמן. אז מה קורה פה? זו הסתירה שהאחרונים שואלים בין הסוגיה בברכות לסוגיה פה. אז... אז נדמה לי שמה שעומד מאחורי התפיסה הזאת זה שתלמוד תורה זה לא מצווה. יש מצווה תלמוד תורה, אבל כשאנחנו מדברים על תלמוד תורה זה לא מצווה. מצווה תלמוד תורה, קריאת שמע בוקר וערב, אתה יוצא ידי חובה, זה שטויות. אנחנו מדברים על תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה. תלמוד תורה זה חובה בסיסית שאתה צריך לעשות אותה כי אתה מבין שזה הדבר הכי בסיסי, לא בגלל מצווה. אם היו מצווים את זה עלינו, אז היה מוריד את הערך של זה. זה הופך לאחד מתרי"ג מצוות. יש הרבה מצוות, גם זאת מצווה, חשובות, הכל טוב, אבל זה עדיין אחת מתרי"ג. אבל אם אני מבין שתורה זה משהו שהוא הרבה יותר מאשר להיות אחד מתרי"ג, תלמוד תורה כנגד כולם וכל מיני דברים כאלה, אז זה אומר שבעצם יש משהו בתלמוד תורה שהוא מעבר ללהיות סתם מצווה. ולכן רבי שמעון בר יוחאי יש לו איזשהו עניין אידיאולוגי לרוקן לגמרי את התוכן של מצוות תלמוד תורה. זה לא זילות של התורה, זה הפוך. זה כדי למנוע את הזילות של התורה. אוקיי? ולכן למשל המושג ביטול תורה, איך הוא משתלב עם זה?
לא,
גמרא בנדרים הרי מביאה את זה להלכה, את רבי שמעון בר יוחאי. אם אתה נשבע ללמוד פרק, אז השבועה חלה, למרות שאין שבועה חלה על שבועה, הוא נשבע ועומד מהר סיני. אז הגמרא מביאה את רבי שמעון בר יוחאי, שקריאת שמע בוקר וערב, אתה יוצא ידי חובה, אז אתה לא צריך ללמוד עוד שום דבר. אז אם אתה נשבע ללמוד עוד משהו, אתה נשבע על דבר הרשות, אתה לא נשבע על משהו שאתה כבר חייב לעשות אותו גם ככה. אז זאת אומרת, הגמרא מבינה את זה להלכה ככה. אז מה זה המושג תלמוד, ביטול תורה? מופיע הרבה בגמרא, ביטול תורה. נתבעים על ביטול תורה שבראש כולם, כן, בית דין של מעלה וכו', יש הרבה. בעוון ביטול תורה, בנים מתים, המון דברים נוראים. מה זה ביטול תורה אם לא צריך לעשות שום דבר חוץ מקריאת שמע בוקר וערב? ברור שביטול תורה שייך למישור של תלמוד תורה, לא של מצוות תלמוד תורה. ביטול תורה זה נע כלפי מישהו שלא מבין מה זאת תורה, כי עובדה שהוא לא לומד בזמן שהוא יכול היה ללמוד. מצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב, זה לא מעניין. אז זה, אני חושב שזה מה שעומד מאחורי האמירה של רבי יוחנן ורבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, הוא ממשיך, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. מקווה שאני לא עובר על זה פה. מה פירוש אסור לאומרו בפני עמי הארץ?
שלא יזלזלו, כאילו יגידו, הנה בזה.
כי הם רק ילמדו, רק יקלו קריאת שמע וזהו, נכון? מה הרע, זה באמת מה שצריך, לא צריך יותר. אז מה הבעיה? מה החשש? ברור, מיני ובי, שלא, בטח שיש חשש, כי יש תלמוד תורה, מצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב. אבל עמי הארצות לא מבינים שיש גם תלמוד תורה, לא רק מצוות תלמוד תורה.
ברש"י, ממש, הוא אומר, שלא יאמר בקריאת שמע סגי, אלו ירגיל בניו לתלמוד תורה.
כן.
זה ברור שלא, זה לא המצווה.
כן, אוקיי. אז זה לכן לא להגיד בפני עם הארץ. ורב אמר, מצווה לא אמרו בפני עמי הארץ. למה?
שיראו כמה קל.
או שיראו כמה קל, ככה מבינים בדרך כלל. אני חושב שלא.
שיראו שיש את התלמוד תורה.
בדיוק. מצווה לא אומרו בפני עם הארץ כדי להגיד להם, חברים, אתם חושבים שקריאת שמע בוקר וערב זה בסדר, אתם טועים. אנחנו מרוקנים את מצוות תלמוד תורה מתוכן כדי להסביר כמה תלמוד תורה הוא חשוב. לא כדי להסביר למה תלמוד תורה הוא לא חשוב. עמי העם מבינים שיש משהו מעבר לחיוב הפורמלי. אתה צריך להסביר להם שיש חיוב פורמלי, שזה קריאת שמע בוקר וערב, אבל יש את תלמוד תורה עצמו, לא מצוות תלמוד תורה. ואז אולי הם לא יהיו עמי הארץ, אולי הם באמת ילמדו, הרי מקריאת שמע בוקר וערב אתה לא יוצא מכלל עם הארץ, נכון? זאת אומרת, תישאר עם הארץ מדאורייתא וצרובה מדרבנן, מה שנקרא. אז קריאת שמע בוקר וערב לא מגיעים לשום מקום. אז בתלמוד תורה, מגיעים דברים יפים בקיום מצוות אולי, אבל זה לא... אז לכן מצווה לא אומרים בשביל עם הארץ, זאת אומרת, הטענה שלי עכשיו זה בעצם כזאת. אף אחד לא מתווכח פה עם אף אחד, לפחות לא חייב להיות. כולם מסכימים, זה רק אחד מוסיף נדבך על השני. הראשון אומר, מצוות תלמוד תורה, פרק בבוקר, פרק בערב. השני אומר, עזוב, קריאת שמע בין כה וכה קורה. גם הראשון מניח הסכים לזה, זה גם פרק. למה לא? בסדר? לא מתווכח, הוא רק בא להדגיש עוד יותר עד כמה מצוות תלמוד תורה זה לא נונישו. זאת אומרת, זה לא, אין דבר כזה כמעט, מבחינה פרקטית. ואז באות שתי הדעות האלה שמצווה הוא אסור לאומרו בפני עם הארץ, שגם הן לא מתווכחות על הרעיון עצמו. זה רק טקטיקה, זאת אומרת, איך נכון להתייחס לעמי הארץ, אבל תפיסת תלמוד תורה ומצוות תלמוד תורה זה מוסכם. בינתיים כולם מסכימים, אוקיי? עכשיו מגיע הסיפור הזה. שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל. כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית. כן, אז פה זה חצי פלפול אולי, אבל יש לזה משהו, אני לא יודע. תמיד פלפול טוב זה תמיד כשאתה לא יודע לשים את האצבע למה זה סתם פלפול. שאל אותי פעם איזה תלמיד בירוחם, אבל אם בן דמה, האחיין של רבי ישמעאל, אם הוא למד את כל התורה, אז איך את זה הוא לא יודע? שואל את רבי ישמעאל שאלה הלכתית, נכון? כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מה הוא ללמוד חוכמת יוונית? אם למדת את כל התורה כולה, אז תענה לעצמך. גם את זה אתה צריך לדעת, לא? סימן שאתה לא למדת את כל התורה כולה, מה אתה מספר לסיפורים? אני אמרתי לו ש... קראתי איתו את הגמרא ואמרתי לו, זה פשוט המשך של אותו עניין, לכן זה מובא כאן. הוא למד את כל התורה כולה, הוא יודע הכל, את כל המצוות, את כל גדרי ההלכה, הכל הוא יודע. אבל הוא שואל, האם בתלמוד תורה אין משהו מעבר למצוות תלמוד תורה? את הדברים שמחוץ למערכת המצוות, זה הוא לא למד. הוא למד את התורה, את כל ההלכה, את כל המערכת המצוות. זה הכל הוא יודע. אבל פה השאלה היא לא על המצווה, המצווה זה קריאה שמה בוקר וערב. הוא שואל, האם אני יכול ללמוד חוכמת יוונית בזמן אחר, את קריאת שמע בוקר וערב הוא קרא. זאת אומרת, במילים אחרות הוא שואל האם יש איזשהו עניין מעבר למצוות תלמוד תורה, האם יש תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה. או במילים אחרות, האם יש מושג שנקרא ביטול תורה. נכון? כשאני לומד משהו אחר, אני שואל, האם זה ביטול תורה? ושאלתי קודם, מה זה ביטול תורה? ולפי רשב"י אין ביטול תורה, כי רשב"י בבוקר וערב מספיק, אז מה זה ביטול תורה? ביטול תורה נמצא רק במישור המטה הלכתי, במישור של המצווה הרעיונית, לא במישור של המצווה הפורמלית. וזה מה שבן דמה שואל את רבי ישמעאל. אז זה בסדר, הוא למד את כל התורה כולה, הוא יודע את כל השולחן ערוך בעל פה, הוא נבחן לדיינות. בסדר? הכל הוא יודע, רבנות, דיינות, הכל, הוא יודע את כל ההלכה. אבל זה לא שאלה בהלכה. כי השאלה הזאת נוגעת למה שמעבר להלכה הפורמלית, ואת זה הוא לא יודע. אז לכן אני טוען שהסיפור הזה מופיע בדיוק אחרי האמירות הקודמות, כי זה מה שהסיפור הזה אומר. הסיפור הזה עוסק בדיוק, לכן אני אראה לכם איך כל הגמרא הזאת נופלת, כל מילה נופלת במקום. זה פשוט רעיון אחד שחורז את כל הגמרא. נמשיך עוד הלאה, תראו. ואז, מה אומר לו רבי ישמעאל? קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בה חוכמת יוונית. רבי ישמעאל עם גישה אימפריאליסטית. זאת אין, בקיצור, אתה יודע, שעה שלא מן היום ולא מן הלילה, כן, בישיבות אומרים שזה בשירותים. זו הבדיחה הישיבתית. שם מכניסים את כל ספרי החול.
היה לומד מתמטיקה בשירותים.
יכול להיות. אני לא בטוח, זה נכון, אבל כן, בשכתוב ההיסטוריה המקובל הזה.
אבל הוא ענה לו מהתורה.
אה?
ענה לו מהתורה, ענה לו השאלה מתה הלכתית, הוא הביא לו פסוק.
כן, הוא הביא לו פסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. הוא אומר, מה פתאום? יש חיוב ללמוד תורה כל היום. לכאורה, עוד מעט אני אראה שזה לא נכון. אבל, אז זה אומר שרבי ישמעאל הוא אימפריאליסט. עכשיו אני מזכיר כמה רבה ברכות, אותה סתירה שהייתה ברבי שמעון בר יוחאי קודם, שאמרתי שפה רבי שמעון בר יוחאי, קריאת שמע בוקר וערב בסדר, שם הוא אומר, לא לצאת לעבודה, ללמוד כל הזמן. רבי ישמעאל הם עושים הצרכה, כן, רבי ישמעאל מתחלף לכיוון ההפוך. פה רבי ישמעאל הוא אימפריאליסט, ושם הוא אומר, למה? אפשר אדם, זאת אומרת, אדם צריך לצאת, לעבוד, לא צריך להיות היסטרי עם תלמוד תורה. הוא אומר, צאו ולמד, שעה שלא מן היום ולא מן הלילה. זאת אומרת, הוא מחליף תפקידים, רבי שמעון בר יוחאי. יש גם, זה לא סתירה וגם אצל רבי שמעון בר יוחאי. אז זה קצת משונה, כבר משונה פה. איזה חומרה כזאת של רבי ישמעאל. שדיברה תורה כשום בני אדם, רבי ישמעאל הוא דווקא מאלה שהוא יותר נינוחים, הוא לא היסטרי. טוב, אבל זה מה שרבי ישמעאל לכאורה אומר. אפשרות אחרת כמובן, זה שזה ממשיך את מה שאמרתי קודם. כך קוראים אותו בדרך כלל, ולכן שואלים סתירה מגמרא בברכות והכל, כי כך קוראים אותו בדרך כלל. אני אומר, מה פתאום? זה המשך של אותו מהלך. רבי ישמעאל לא עונה לו מענה הלכתי. רבי ישמעאל עונה לו את מה שהוא שאל. יש משהו מעבר להלכה. הפסוק לא ימוש הוא לא הלכה. הפסוק לא ימוש מגלה לי שאנחנו מצפים מאיתנו, לא מצווים עלינו. מצפים מאיתנו ללמוד יומם ולילה. ולכן הוא אומר, אתה שואל אותי האם יש איזשהו עניין מעבר לחובה ההלכתית שקריאת שמע בוקר וערב? התשובה היא כן. הפסוק לא ימוש. מה שקוראים את הפסוק, לא ימוש ספר התורה זה מפיך והגית בו יומם ולילה. להגיד שזה קריאת שמע בוקר וערב זה קצת לא מסתדר כל כך עם לשון הפסוק. מה שאומר רבי ישמעאל, אני עכשיו טוען שהוא בכלל לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי, שימו לב. הוא לא חולק על רבי שמעון בר יוחאי, הוא רק ממשיך את המהלך. רבי שמעון בר יוחאי הסביר מה הגדר המצווה. קריאת שמע בוקר וערב. עכשיו הסיפור עם בן דמה בא להגיד האם יש עוד משהו חוץ מהמצווה? ורבי ישמעאל עונה, כן, יש עוד משהו, ולומדים את זה מהפסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, הכוונה יומם ולילה, כל הזמן. אז מה זה קריאת שמע בוקר וערב? זאת המצווה. והגית בו יומם ולילה, זה העניין, בסדר? אז רבי ישמעאל בעצם ממשיך גם הוא על המסלול שהסוגיה הזאת הולכת בה, הולכת בו.
אבל יש בעיה שהוא מסתמך עדיין על אותו פסוק שממנה לומדים על מצווה. הפסוק יכול ללמד גם מצווה וגם משהו מעבר למצווה.
הוא יכול. זה בדיוק הנקודה. אנחנו דורשים את הפסוק, הדרש של הפסוק, זה קריאה שמע בוקר וערב. כי זה הציווי ההלכתי. אבל יש פשט לפסוק. הפסוק אומר כל היום. אז מה אני אומר? הפשט מלמד אותי את המימד הרעיוני, לא את המימד ההלכתי. המימד ההלכתי זה כמו עין תחת עין ממון. אז הדרש אומר אתה משלם ממון. אבל יש את הפשט, עין תחת עין. הסברתי, דיברנו על זה פעם עם הטענה של אנשקה. שבעצם אני לוקח גם את הפשט וגם את הדרש ואני מרכיב מהם את ההלכה. אין מקרא יוצא מידי פשוטו, גם אם אני דורש את המקרא עדיין גם יש את הפשט. וזה בדיוק מה שקורה כאן. לכן אומר, דרשת את זה לקראת שמה בקרב ואני מסכים, אבל עדיין יש פשט לפסוק. והפסוק כפשוטו אומר יומם ולילה, וזה מה שהוא עונה לבן דמה. בדרך כלל אגב, הדרש זה ההלכה והפשט זה הרעיון, הממד הרעיוני. גם בעין תחת עין ממון, נגיד בתפיסה הפשוטה, אפילו בלי הוורטים של אינשקה, אז ההלכה זה שזה ממון, לא מוציאים את העין. אבל המימד הרעיוני זה שהיה ראוי להוציא לך את העין. זאת אומרת, הפשט בדרך כלל נשאר במימד הרעיוני, והדרש אומר מה יהיה ההלכה. עכשיו אני אוכיח לכם את זה, שזה הפשט פה. מה ממשיכה? היא אומרת, ופליגה דרבי שמואל בר נחמני. אני כבר כאן עוצר רגע, לפני שנקרא את רב שמואל בר נחמני. כן? רבי ישמעאל, התנא, מעיז לחלוק על רב שמואל בר נחמני, האמורה. איפה לי רב שמואל בר נחמני? רב שמואל בר נחמני קשה עליו מרבי ישמעאל. רב שמואל בר נחמני הוא אמורה. רבי ישמעאל הוא תנא. יותר מזה, רבי ישמעאל חולק עם רבי שמעון בר יוחאי, יש מחלוקת תנאים. אז מה אתה מביא לי איזה אמורה שהוא חולק על אמורה? יש מחלוקת תנאים. עכשיו אמרת לי, יש מחלוקת רבי שמעון בר יוחאי מול רבי ישמעאל. אז מה זה הוא פליג על... איזה מין דבר זה? מה זה, מה זה פליג על רבי שמעון? רבי שמעון בר נחמני, מה זה? הוא משה רבינו. הוא חי אחריו בכלל. מה? הוא אמורה.
מה שהוא מביא פה זה בשם תנא. מה? הוא מביא זה בשם רבי יונתן.
אוקיי, אז שיגידו, פליג על רבי יונתן. אז הוא אומר ככה. בואו נראה שם מה רבי שמעון בר נחמני אומר. אני רוצה לטעון קודם כל, כבר כאן אני אגיד, רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי לא חולקים, זה מה שטענתי קודם, לכן הגמרא לא יכולה להביא שרבי ישמעאל חולק על רבי שמעון בר יוחאי, כי הוא לא... על רבי שמעון בר נחמני הוא חולק, ואז צריך לבדוק למה המורה חולק על תנאים, עוד רגע אני אסביר גם את זה, אוקיי? ואז הוא אומר ככה, מה אומר רבי שמעון בר נחמני? אמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, פסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה אלא ברכה. ראה הקדוש ברוך הוא את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר, שנאמר ומשרתו יהושע בינו נער, לא ימיש מתוך האוהל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהושע כל כך חביבין עליך דברי תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אז זה ברכה, הקדוש ברוך הוא ברך את יהושע, זה לא מצווה, לא חובה ולא שום דבר כזה. עכשיו בוא נראה את הלשון. מה זה לא חובה ולא מצווה, אלא ברכה? מה זה חובה ומה זה מצווה? למה הוא שולל, הוא שולל שתי אפשרויות לפני שהוא אומר שזאת ברכה? הוא שולל את האפשרות שזה חובה, הוא שולל את האפשרות שזה מצווה. מה ההבדל בין חובה ומצווה?
מצווה זה הפשט, זה מה שאמרנו.
כן, שאני אומר, זה פשוט המשך של אותו עניין. כן. נכון? זה בדיוק מה שהוא אומר. טוב. למה שמואל בן נחמני חולק על רבי ישמעאל?
מצווה זה הדרש.
לא,
לא, לא. לא.
זה הפשט, תקרא בבוקר, בערב.
השפה מבלבלת, עוד רגע אני אגיע לזה. שמואל בן נחמני חולק על, על, על רבי ישמעאל ועל רבי שמעון בר יוחאי על שניהם, כי הם ביניהם הרי לא חולקים. מה הם אמרו? הם בעצם אמרו שיש את המצווה, קריאת שם בוקר וערב, ויש את העניין המת ההלכתי, כן, לא, לא החובה, תכף נראה, העניין המת ההלכתי ללמוד כל היום, בסדר? עכשיו, שמואל בר נחמני, בשביל להראות שהוא חולק עליהם, הרי כתוב, פליג הרב שמואל בר נחמני, אתה חייב לראות שהוא שולל גם את האפשרות של חובה וגם את האפשרות של מצווה, כי אחרת מה זה ברכה? זאת אומרת, הרי הם שניהם, שניהם מסכימים שזה לא חובה. אין חובה ללמוד, יש מצווה ללמוד. בשפה של הגמרא, מה שאנחנו קוראים מצווה, מצווה זה חובה לעשות, אבל כשאתה מנגיד מצווה מול חובה, המילה חובה זה המושג המצווה הרגיל. זאת אומרת, מצווה זה הלכה, כי זה מה שחייבים. כשכתוב פה מצווה זה כמו שברחוב אומרים, עשית מצווה, כן, עשית מעשה יפה. זה הכוונה, מצווה פה. זאת אומרת, מצווה הכוונה, עשית דבר חשוב, דבר בעל ערך. להבדיל מחובה, שזה חובה הלכתית. זה... לכן המילה מצווה מבלבלת פה קצת. זה נכון בהרבה מקומות, אגב, כשמופיעה, לא הרבה מקומות.
נר שבת חובה.
שיש הבדל בין מצווה לחובה, זה תמיד הבדל בין שהחובה זה הדבר המחייב, ומצווה זה, מצווה קיומית, או משהו וולונטרי יותר, שהוא בעל ערך, הוא חשוב, אבל הוא לא החובה. בסדר? אנחנו קוראים מצווה בהקשר אחר, אנחנו קוראים מצווה, זה דבר המחייב, אבל פה, כשזה מונגד עם חובה, זה לא זה. עכשיו, כדי להראות שרבי שמואל בר נחמני חולק על רבי ישמעאל, אז חייבים להגיד שלא מספיק שהוא שולל את האפשרות שזה חובה. גם רבי ישמעאל לא אומר שזה חובה. אלא זה, הוא גם שולל את האפשרות שזה מצווה. זה גם לא מצווה. גם אין את העניין שמעבר לזה. זה ברכה. הקדוש ברוך הוא מברך את יהושע, שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך. זה הכל. לכן זה ביטוי די נדיר, כשמישהו אומר, זה לא מצווה ולא חובה, זה מאוד נדיר, יש מלחמת חובה ומלחמת מצווה, שם יש את
הביטויים האלה. מה? נר שבת הרמב״ם כותב, לא מצווה
ו... לא, בגמרא, יכול להיות ראשונים יש יותר, בגמרא, זה די נדיר, יכול להיות שיש עוד, אולי יש עוד מקומות, אבל מאוד, זה נדיר, זה ביטוי מאוד נדיר. כי פה חייבים להגיד את זה, כי כל הרעיון של הגמרא עד עכשיו היה להבחין בין החובה לבין המצווה. אשר רבי שמואל בר נחמני חולק על זה, אז הוא צריך להגיד, זה לא חובה ולא מצווה. רק אז אני יודע שהוא חולק על רבי ישמעאל.
אז מה כן תלמוד תורה?
זה ברכה. לא ימוש זה ברכה. אז אולי קריאת שמע בוקר וערב הוא מסכים שיש מצווה, יש חובה, כאילו, אבל את המימד המצוותי שרבי ישמעאל חידש הוא לא מקבל, וזה מה שכתוב, הוא פליג עד רבי שמעון בר נחמני. קודם אמרו את מה שרבי ישמעאל מחדש, ואני טענתי שזה המימד של המצווה, מעבר לחובה. ועל זה בא רבי שמעון בר נחמני, והוא חולק עליו, הוא פליג עד רבי שמעון בר נחמני. ומה הוא אומר? אין מימד של מצווה. אולי של חובה, אבל לא של מצווה. אולי, אולי, אפילו זה לא יודע. בסדר? עכשיו, אני רוצה לטעון יותר מזה, הרי יש פה עם שחולק על תנאים. זה כל הגמרא משונה. אפשר להגיד, קשה לו שמואל בר נחמני, ורבי ישמעאל, או שיגיד שרבי יונתן, שהוא מדבר בשמו, כן, הוא חולק על רבי ישמעאל. אז אני רוצה לטעון יותר מזה. גם רבי שמואל בן נחמני לא חולק עליהם. לא רבא, לא רבי יוחנן, לא רבי רשב"י, לא רבי ישמעאל, לא רבי שמואל בן נחמני. כל המימרות שמופיעות, רבי יוסי, כל המימרות שמופיעות כאן, אף אחת לא חולקת על השנייה. זה מהלך אחד ארוך שכולם אומרים אותו דבר. כל אחד מוסיף עוד נדבך אבל אומרים אותו דבר. לא, אז רגע, מה הכוונה? איפה אנחנו מוצאים שהמוראים חולקים על תנאים? אז יש, כאשר מדובר במשמעות דורשין. זאת אומרת, אם המורה מביא מקור אחר לדין מאשר התנא הביא, הוא לא חולק בדין, הדין מוסכם. אבל הוא מביא מקור אחר. יש לזה כמה דוגמאות, למשל בסוגיית פיקוח נפש, יש שם חמישה תנאים, כל אחד מביא למה פיקוח נפש דוחה שבת. כל אחד מביא מקור אחר, מה ביומה. ואחרי זה בא שמואל ואומר, שלי יפה משלהם, יש לי דרשה יותר טובה, וחי בהם ולא שימות בהם. הגמרא נשארת למסקנה עם שמואל. כל הדרשות האלה לא נראות לגמרא, שמואל לא חולק להלכה, פיקוח נפש דוחה שבת. אבל זאת, זה המקור הכי טוב שיש. עכשיו, לא רק שהוא חולק, אלא זה אפילו זה מה שנשאר למסקנה. אז אין בעיה, אם הוא לא חולק הלכתית, לחלוק במקור הוא יכול. ופה זה אגב מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, שסמכות הגמרא זה לא כי היא יותר חכמה, או כי היא יותר צודקת, אלא כי היא החוק, סמכות פורמלית. ולכן זה בדיוק מה שכתוב כאן, לחלוק במשמעות דורשין אין בעיה, כי הסמכות של הגמרא זה רק שבהלכה מה שהגמרא קובעת, או תנאים מול המוראים, במקרה הזה זה לא הגמרא, אלא המשנה. כן? כשתנאים אומרים משהו, יש לזה סמכות ביחס למוראים. מה שהם אומרים זאת ההלכה. לא מה שהם הכי צודקים, או שהם הכי חכמים, או שאם אתה תחלוק עליהם אז אתה בטח טועה. לא, רק יש סמכות פורמלית שקבעו, זה החוק. זה מה שחוקק, אתה לא יכול לחלוק על זה. אבל אם אני מציע מקור אחר לאותו חוק, אין בעיה, אני לא חולק על החוק. ולהיות לא פחות חכם יכול להיות לא פחות חכם מהם, זה לא שאלה של חוכמה, שאלה של סמכות פורמלית. הסמכות הפורמלית היא רק על הקביעה ההלכתית, ולא על הפרשנות או על הדרש שממנה הוא יוצא, ממנה זה יוצא. אוקיי? אבל יש לזה כמה ראיות. אם זה כך, אז רבי שמואל בן נחמני בעצמו מצטרף גם מול המהלך. הוא גם מסכים שיש מצווה ויש חובה, אלא מה? הפסוק לא ימוש הוא לא המקור. הפסוק לא ימוש זה ברכה, תסתכל, הקדוש ברוך הוא מברך את יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אתה רבי ישמעאל למדת את זה מהפסוק. אני מסכים איתך לגמרי, מצוות קריאת שמע, מצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב. חוץ מזה יש את העניין של תלמוד תורה, לא מצוות תלמוד תורה זה יומם ולילה, כל היום. אבל לא למדים את זה מלא ימוש, זה מה שהוא כותב, תסתכלו, תראו מה שהוא כותב. פסוק זה אינו חובה ולא מצווה אלא ברכה, הוא לא אומר שאין חובה ואין מצווה. הפסוק הזה הוא לא חובה ולא מצווה, מה שאתה למדת מהפסוק הזה, אני לא מסכים איתך. זה מה שהוא חולק עליו. עכשיו, אם הוא חולק עליו במשמעות דורשין, אין בעיה שהמורה חולק על תנאים. הוא מסכים לדין של רבי ישמעאל. רק המקור, את הפסוק, הוא מפרש אחרת.
מה המקור שלו?
סברה.
לא, לעניין של
של המת ההלכתי.
של המת ההלכתי.
כן, הציווי זה קריאה שבת בוקר כמו כולם, אבל החידוש של רבי ישמעאל שיש עוד עניין אחר, ורבי ישמעאל הרי ראינו, הוא לומד את זה מלא ימוש. ואמרנו שזה פשט הפסוק, הדרש הרי הוציא אותו מפשוטו. אבל לא נכון, הוא אומר לו. פשט הפסוק זה הברכה ליהושע, הקדוש ברוך הוא אומר ברכה, זה לא דין שמוטל עלינו. לכן הוא חולק עליו בפירוש הפסוק, חולק עליו בהלכה. לכן אין שאלה, למה רבי שמואל בן נחמני חולק על תנאים? או הגמרא לא מתחבטת בזה בכלל. עכשיו תראו איך זה מסתיים, הגמרא הזאת. אז כל בעצם הכל נופל בדיוק על אותו ציר. זה כל הגמרא הזאת, למרות שזה נראה דברים שהם רק קשורים אסוציאטיבית. זה לא. זה מהלך אחד שהכל אומר את אותו דבר. עכשיו תראו איך זה מסתיים, נורא יפה. תנא דבי רבי ישמעאל. כך זה, לא יהיו, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, והיא אתה רשאי לפתור עצמך מהן. איך אנחנו מבינים? אז רש"י כותב, מה שהיינו קוראים בדרך כלל, נכון? שהיינו אומרים שלא יהיה עליך עול כזה, שתלמד בשמחה, נכון? שלא, כאדם שיש לו חוב, הוא אומר מתי אפרענו ויפטר, כך לא יאמר אדם, יש שני פרק אחד ויפטר, שהיא אתה רשאי לפתור עצמך מהן. בסדר? ככה מבינים בדרך כלל. אני אפילו ברש"י לא בטוח שזה נכון, אבל בגמרא אני מציע פירוש אחר. זה מה שרבי ישמעאל אומר. דברי תורה לא יהיו עליך חובה, בסיכום המהלך. כי זה לא חובה. חובה זה קריאה שעה בוקר וערב. אבל הם יהיו מצווה, אבל מצווה יש. אי אתה רשאי לפתור עצמך מהן. מצווה לא מצווה תלמוד תורה, אלא מצווה במובן של נגד החובה. כן, התכוונתי, זה לא חובה, זה לא מצווה פורמלית, אלא זה מצווה, כאילו זה דבר שמעבר לחובה הפורמלית. כן? וזה מה שהוא אומר, לא יהיו עליך חובה, אלא מצווה. הרי במשפט קודם ראינו שיש הנגדה בין חובה למצווה. אז הגמרא פה פשוט ממשיכה את אותו מינוח. זאת אומרת, שלא יהיו עליך חובה, שלא יהיו עליך נפשית חובה. זה הגדרה. זה לא חובה. זאת מצווה. ולכן הוא אומר, ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהן. דע לך שלמרות שזאת לא חובה, אתה לא יכול לפתור עצמך מהן. וזה מה שצריך להגיד לעם הארץ, שבו מתחילה הסוגיה. שמצוות תלמוד תורה זה קריאה שעה בוקר וערב, אבל זה לא אומר שאתה רשאי לפתור את עצמך מהן, כי יש את העניין שמעבר לזה. ובזה בדיוק חולק רבי שמואל בנחמני על רבי ישמעאל. לכן הגמרא אומרת שרבי שמואל בנחמני חולק על רבי ישמעאל. במה? בפירוש הפסוק, ואחרי זה מסכם את הגמרא, במימר של רבי ישמעאל, שהיא מסכמת את הכל, וזה מוסכם על כולם. שזאת לא חובה, ואתה לא רשאי לפתור עצמך מזה. זהו, זה מהלך הגמרא. עכשיו, לכאורה, כל מילה נופלת במקום, מצווה, חובה, למה המורה חולק על תנא, הקישור בין הדברים, ממש, דבר נופל על דבר, זה פירוש נהדר, אני נורא אוהב אותו. כמעט אין לי ספק שזה לא מה שהתכוון עורך הגמרא. הוא לא אמר, יש דרך להגיד את זה בצורה יותר חד משמעית.
למה? זה
נורא יפה, אני גם חושב. אבל לא יודע, איכשהו, קשה לי לנמק את זה, אבל אני לא חושב שזה באמת מה שהתכוון הכותב. האורך, כן, של הסוגיה, שזה באמת, שהוא שאל את השאלה, בן דמה שאל את הדוד שלו, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית, אז עם הפלפול, כן, שאמרתי קודם, שאם הוא למד את כל התורה, אז איך את זה הוא לא יודע, סימן שזה לא מהתורה, אלא זה משהו מחוץ לתורה. טוב, זה פלפול יפה, וזה משתלב נורא יפה עם הסוגיה, לא נראה לי שזה באמת הפירוש שלה, שהתכוונו להכניס פה לתוך הסיפור הזה.
אז מה הפירוש?
פירוש כמו שהם לומדים בדרך כלל, תראו את רשי, גם רשי, לא יודע, אמרתי, ברשי עצמו יש מקום להתלבט קצת, כי הרשי על הסוף, כן, לא יהיו עליך חובה, כי האדם שיש לו חוב, ואומר מתי יפרענו ויפטר. לכאורה זה לא הפירוש שאני מציע, נכון? אלא זה כאילו נפשית, תתייחס לזה באהדה, לא כאיזה עול שאתה רוצה להיפטר ממנו. אבל תראו איך הוא ממשיך. כך לא יאמר אדם משנה פרק אחד ויפטר, שאי אתה רשאי לפתור עצמך מהן. אז שאי אתה רשאי, אז זה כבר חזרנו לחובות, לא ליחס הנפשי.
אולי אפשר גם? אפשר לדעת, זאת אומרת, זה משהו שבלתי, לא יעלה על הדעת שאתה מפטר על זה.
למה?
אני אומר, ככה רשי אומר.
זה מה שאני אומר.
הוא אומר...
יכול להיות אפילו מה שאני אומר נכנס ברשי.
גם ברשי?
כן, זה מה שאמרתי, כן. כי בסוף, ההתחלה נראה שהוא מדבר על המימד הנפשי, אבל בהמשך אומר שיהיה את הרשאי לפתור עצמך.
איך אפשר?
אז זה ממש מתאים. לא יודע. גם ברשי אני לא בטוח שם שיתקורם. מה?
זה הפירוש. זה לא ככה ניסו לכוון, אבל זה הפירוש.
זהו, זה מה שאני אומר. אני מביא את זה כדוגמה למשהו שבעיניי זה פירוש הגמרא. למרות שאני לא חושב שזה מה שהתכוון האורך כשהוא שם פה את הסיפורים האלה או את המימרות האלה אחת אחרי השנייה, לא נראה לי שזה המהלך שישב לו בראש. אולי באיזשהו מובן לא מודע, אני לא יודע בדיוק מה.
זה באינטואיציה, זה כמו סטדיבריוס של הרב.
כן, בדיוק.
זאת אומרת של פרשנות אחרת היא שבעצם, אז מה? זה כן מצווה לעשות
בטובה? כן, ככה, כל האחרונים. כל האחרונים לומדים ככה. האחרונים שואלים סתירה, הרי אחרי זה יש גמרא בברכות, מה שהבאתי קודם. שרשב"י אומר, יכול אדם זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת פצירה, התורה מה תהיה עליה? אתה הולך לעבוד, מה השתגעת? צריך לשבת ללמוד תורה. היום כולם רשב"י. אז רבי ישמעאל אומר, לא, רבי מסו ולא עלתה בידם, ולא, צריך לעבוד, והרנק בהם מנהג דרך ארץ, וכן, רבי
ישמעאל... אבל פה כן עלתה בידם.
ופה זה בדיוק הפוך. ופה זה בדיוק הפוך, רבי ישמעאל הוא האימפריאליסט של יומם ולילה, וכל האחרונים שואלים את זה, ומוצאים יישובים וכל מיני דברים, לפי מה שאני אומר, זה לא קשה כלום. רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי לא חולקים עליהם בכלל, לא חולקים אחד לשני בכלל. הם שניהם מסכימים שמצוות תלמוד תורה זה קריאת שמע בוקר וערב, ושניהם מסכימים שמעבר לזה צריך ללמוד כל כמה שאתה יכול. זה שניהם מסכימים, אין בכלל ויכוח. הוויכוח בברכות זה בשאלה במושג ביטול תורה, שהוא שייך רק במימד הלא הלכתי. עד איפה זה מגיע? וכאן רשב"י הוא האימפריאליסט היותר גדול, אבל זה בכלל לא קשור למה שהם אומרים כאן, בסוגיה במנחות. בתוך המושג ביטול תורה, רשב"י אומר, אפילו ללכת לעבודה זה ביטול תורה. ורבי ישמעאל אומר, לא, ללכת לעבודה, זה בסדר גמור.
אבל אם לא תקבל את הפרשנות, אז אפשר להסתפק בקריאת שמע בבוקר ובערב ולצאת את זה חובה בתלמוד תורה וזהו.
נכון. לפי רשב"י, נכון. ואז, יש אומרים, בסדר, אבל מדברי קבלה או מדרש, אז ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, זה הרן בנדרים בדף ח', הרן אומר את זה. על המאמרה הזאת של רשב"י, שקריאת שמע בבוקר וערב מספיק, אז הוא אומר, מה זאת אומרת, איך תגיע לזה שדברי תורה יהיו מחודדים בפיך? כתוב ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים, אל תגמגם, אם שלחה אדם אל תגמגם ותאמר לו, וכולי. אז הוא אומר שיש את הדרשה של ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, זה דרשה. אבל מהפסוק עצמו זה באמת מספיק קריאת שמע בבוקר וערב. אז יש חיוב, אבל זה חיוב ברמה אולי קצת יותר נמוכה או משהו כזה.
רשב"י לא פוסק את זה.
מה?
רשב"י לא פוסק את זה.
מה? קריאת שמע בבוקר וערב. לא, הוא לא מביא את זה. אז אני לא צריך להסתכל בנדרים דרך אגב, כי בנדרים הגמרא מביאה את זה השלכה מעשית, אפשר להסתכל. יש בה השלכה מעשית, מי שנשבע אני אלמד שני פרק זה. אז כיוון שזה דבר הרשות, כי קריאת שם בוקר וערב מספיק, אז השבוע חלה. צריך לראות שם מה הרמב"ם פוסק. לא זוכר.
אני
לא ראיתי
את הרשמיים. בברכות הוא אומר, צריך לעבוד, לא אמרתי שעניין ללמוד כל היום,
יש עניין לעבוד ללמוד כל היום, אבל עבודה זה בסדר. לא, חוכמה יוונית, לא? חוכמה יוונית, זה מותרות. עבודה זה, בנאדם צריך להתפרנס.
חוכמה יוונית, חוכמה יוונית.
זה מה שהוא אומר.
לא, זה שונה מעבודה.
לא עוסקים פה בעבודה, עבודה זה ברור, עבודה זה סוגי בברכות.
כי עבודה אתה אומר כמי שמותר לעבוד.
זה הסוגי בברכות עוסקת בעבודה, פה לא עוסקים בעבודה. פה עוסקים במה אתה עושה בזמן שבו אתה כן צריך ללמוד. עבודה זה משהו אחר, זה מחוץ למשחק, זה הגמרא בברכות. כאן עוסקים, אוקיי, אבל מבחינת הזמן האחר, שבו אתה כן צריך ללמוד, חוכמת יוונית זה גם בסדר? אז אומר לא, זה לא בסדר. אוקיי? אז זה ויכוח אחר, בשאלה מה נכלל בביטול תורה, למעלה אין סתירה ביניהם ולא צריך לחפש יישובים, זה נהדר, זה פשוט פירוש נהדר, כי אני לא חושב שזה מה שהתכוונו. אז אני מביא את זה בתור דוגמה למה שאמרתי קודם, שאיכשהו התחושה שלי שזה כן, זה הפירוש הנכון של הטקסט, זאת אומרת, זה הפירוש הנכון לטקסט.
לא יכול להיות שזה לא.
ולא נראה לי שזה מה שהתכוונו. אני לא מריח שזאת הכוונה של מה שערכו פה. ולכן זו דוגמה בעיניי מאוד יפה ליכולת הזאת להבחין את הפירוש של הטקסט ממה שהמחבר התכוון למסור דרך הטקסט הזה. אולי לפחות התכוון במודע. אם מתכוון ולא מודע זה כמו סטרוקטורליזם.
לא נותן קרדיט לעומק.
אתה לא נותן קרדיט. לא, אני נותן לו קרדיט דווקא. כי אני אומר שאם התכוונת לעשות דבר כל כך מתוחכם, היית צריך טוב. לא אומר שאתה לא היית מתוחכם, להפך. אני אומר שאם היית רוצה היית כותב, כי אתה איש אינטליגנטי, אתה לא מפספס את זה. אז למה לא כתבת? כנראה לא לזה הוא
כתב. לא כתב, ככה היינו מפסידים שיעור.
היה ברור לו.
טוב.